לפני שאני אתחיל בשיחה, אני רוצה להגיד כמה מילים על הפורם ופורמלס, על צורה וחוסר צורה או אי צורה, שאנחנו פה משחקים איתם בריטריט. אנחנו רגילים, רובנו רגילים לצורה, והצורה בריטריט מקבלת, הצורה היא בסדר יום, בשעות, של ישיבה, שעות של מנוחה, ויש לזה, יש לזה תועלת, יש לזה סיבה שזה באמת מחזיק אותנו, מאפשר לנו להפנות את תשומת הלב מהתעסקות ב, אוקיי, מה לעשות עכשיו, האם עכשיו כוס תה, או האם עכשיו ללכת לשבת באולם, זה משחרר לנו את המיינד מההתעסקות הזאת. ולכן זה מבורך, זה התנאים של הריטריט תומכים בשקט הזה שמאפשר לנו רק לתרגל. אבל יש לזה מחיר, והמחיר הוא היכולת שלנו להפנות, להקשיב לעצמנו, וההחזקה החיצונית לפעמים היא עלולה לפספס איזשהו פיתוח של החזקה פנימית. ואני מציינת את כל זה כי זה עלה גם קצת בקבוצות, גם במפגשים אישיים, הקושי, שלפעמים, קושי מאוד מובן, שלפעמים ללא כללים והחזקה חיצונית, אז אנחנו מרגישים שאנחנו קצת מאבדים את הדרך. ומה שאנחנו מנסים להציע כאן בריטריט, זה בעצם אנחנו אומרים, אובדן הדרך זה לא דבר רע. זה מכוון אותנו למקום שאולי הוא קצת לא מוכר, ולכן מרגיש אולי לא כל כך בנוח, אבל מכוון אותנו פנימה למצוא את התשובות, או למצוא מה נכון לי לעשות ברגע זה, בזמן הזה, ובמובן מסוים, זה מחייב אותי לפתח self-trust, אמון בעצמי. מה שלא כל כך יכול להתפתח אם אני רק נשענת על החזקה חיצונית או על משמעת חיצונית או על כללים חיצוניים. ולפעמים מתוך שאנחנו לא בוטחים בעצמנו וסומכים על מה, אם אני אתן פה לדבר הזה חופש גמור, מה עלול לצאת, אז אנחנו נאחזים. לפעמים אפילו בכללים ככה ב-for dear life, ולפעמים זה באמת אקט של אומץ, להגיד, אני לא יודעת מה יעלה ומה יצא ולאן זה ייקח אותי, אם זה ייקח אותי חזרה למיטה לישון עוד, או זה ייקח אותי לאולם לתרגל, או זה ייקח אותי לצאת לטבע, או לעוד כוס קפה, והמקום הזה של האי הידיעה הוא מאפשר אולי קצת לאט לאט איזושהי סנסיטיביות פנימית, אבל בדרך לשם אנחנו חייבים להסכים, לאפשר לחוסר ידיעה וללעשות טעויות, ולא בטוח אולי שזה הדבר הנכון לעשות עכשיו ללכת לשתות כוס תה, אבל גם לא בטוח שהדבר הנכון לעשות זה ללכת לאולם. אולי הדבר הנכון זה לשתות כוס תה. ואיך אני יודעת? ואיך אני יודעת אם אני לא מוותרת לעצמי? ואיך אני יודעת אם אני לא overdoing it ויותר מדי דוחפת? וצריכה קצת להרפות. כל עוד אנחנו רק מסתמכים על הצורות החיצוניות, אנחנו, זה לא התפתח, הידיעה הזאת, המפגש הזה לא התפתח בתוכנו. לפעמים, זה פשוט מזכיר לי סיפור קצת מצחיק, לפעמים ההישענות על הכללים החיצוניים יכולה להוביל למצב אבסורדי. סיפרתי לי שחייתי כמה שנים באשרם, והיו שם כללים מאוד מאוד נוקשים, כמו ההפרדה בין בנים ובנות, וכמובן רשות מינית וסדר יום. שנים על גבי שנים קמתי בארבע וחצי בבוקר, שעה וחצי יוגה ומדיטציה, ואחר כך כל היום היה מאוד ולא היה פינת תה, כמו שיש לנו כאן, שבשעות, כל שעות היום אפשר לגשת ולעשות כוס תה. היה תה, אבל לא היה תה נטול קופאין. כמובן לא יעלה על הדעת שיהיה קפאין, שכל סוג של קפה או תה, או מוצרי חלב, או סוכר, שזה הכי כאילו מרה בכבודו ועצמו. ולפעמים היינו ככה סניקינג אאוט, מתגנבים החוצה. אז יש סיפור על שניים שהתגנבו החוצה לעיירה הקרובה, וקנו שם גלידה וישבו במכונית ואכלו את הקונס, את הגביה, את הגביעי גלידה, ובמקרה עצרה מאחורי מכונית משטרה, אז הם זרקו את הגביעים מתחת למושבים. אז זה לא כל כך נורא ללכת לאיבוד. יש שיר שאומר, if you never get lost, how can you be found? אז אם אנחנו נותנים לעצמנו לפעמים קצת ללכת לאיבוד ומאבדים את המצפן החיצוני, אולי לאט לאט אנחנו מפתחים אוזן פנימית למצפן הפנימי, ואז אולי אפשר יותר להישען או לבטוח במה שקראתי לו לפני יומיים פה בשיחה, התנועה של החיים, תנועה של החיים שזורמת דרכנו, או החיים עצמם שעוברים דרכנו, איך שלא נקרא לזה. אני רוצה להתחיל את השיחה עם, אני מזכירה לעצמי את גרוצ'ו מרקס, שאמר, before I want to say something, I want to start by saying, אני רוצה להתחיל את, עם הסיפור של הבודה, שיצא, עזב בית של ארמון, מספרים לנו שהוא היה נסיך הודי, עזב בית של נוחות ותענוגות ופאר, יצא לחפש תשובות, ובמידה מסוימת אנחנו לא שונים. גם אנחנו עזבנו, אולי לא פאר ותענוגות, אבל בעצם במחשבה שנייה, כל תנאים יחסית לתנאים בעין דור, אפשר להחשיב אותם לפאר ותענוגות, ובטוח נוחות. בבית אפשר להדליק מזגן מתי שרוצים, ולאכול מה שרוצים מתי שרוצים, ולא ישנים עם אנשים שתורקים דלתות ונוחרים. ובכל זאת באנו, עזבנו, בדיוק כמו הבודה, עזבנו חיים של נוחות ותענוגות. אנחנו כאן כאילו גם בחיפוש הנאצל. הבודה קרא לזה החיפוש הנאצל. הוא מספר, לפני שהוא היה הבודה, לפני שהוא היה זה שהתעורר, הוא אמר, זה לא הגיוני לי שאני אדם שנתון לשינויים, בר חלוף, נתון למוות, נתון לתנאים, לתנאים, כמו שדיברנו שלשום על התנאים. זה לא הגיוני שאני אשים את יעבי או אמצא תשובה או תשובות בדברים שגם הם ברי חלוף, נתונים לשינוי, הופיעו וימותו, תלויי תנאים. אז יצא לחפש משהו שהוא לא תלוי תנאים, שהוא לא מופיע ונעלם, שהוא לא ארעי. וגם אנחנו, עצם השהייה שלכם כאן זאת הצהרה, שיש המון אנשים בעולם שמחפשים תשובות בארעי, בתלוי תנאים, שזה, אתם יודעים, כסף, רכוש, הישגים ארציים כביכול, הישגים רוחניים כביכול, משפחה, תוויות, תפקידים, זהויות. מחפשים בהם רפיוג'. זוכרת שכשהייתי בסביבות גיל 30, אז חברה טובה שלי שהייתה רווקה, אמרה שהיא מעדיפה להתחתן ולהתגרש רק בשביל שיהיה לה רשום בתעודת זהות גרושה ולא יהיה לה רשום בתעודת זהות רווקה. אז יש לנו, אנחנו אוספים תפקידים, זהויות, תוויות, הישגים, ואנחנו חושבים ששם נמצא את האושר. והבודה אומר, החיפוש הנאצל, מה שקוראים לו חיפוש נאצל, איך נדע אם, זה, אם, אם מה שאנחנו מחפשים הוא נאצל או לא? אז הבודה לא משאיר לנו הרבה מקום להתלבטויות, הוא עונה על כל השאלות. חוץ מאלה שמה שסטיבן אמר שהוא שותק, לשאלה הזאת הוא עונה תשובה מאוד פשוטה. בשביל לדעת אם החיפוש שלנו הוא נאצל או לא, אנחנו צריכים לדעת מה האובייקט של החיפוש. זאת אומרת, מה שמגדיר את החיפוש שלי אם הוא נאצל או לא, זה האובייקט של החיפוש. ואם אני מחפשת משהו שהוא לא תלוי תנאים, שהוא לא מופיע וחולף ומשתנה בר חלוף שנדון לכליה ולמוות, אז כנראה שהחיפוש שלי נעצר. אני מאמינה שאנחנו פה לגמרי לגמרי בחיפוש נעצר. דיברתי כאן לפני יומיים על על המטרה של התרגול ועל השאלה למה לתרגל. ולכל הזרמים השונים והמסורות השונות בבודיזם, כמה שהן יכולות להיות שונות זו מזו כמזרח ומערב, לגבי למה לתרגל יש לכולם תשובה אחת. לכולם יש את אותה המטרה. וזה לא... המטרה היא לא לשפר את התנאים שיובילו לחוויה יותר ויותר נעימה, גם אם אלה חוויות שאנחנו קוראים להן מדיטטיביות, גם אם אלה חוויות של תודעה יותר ויותר מעודנת, חוויות של אחדות, של אהבה ענקית, של חיבור עם היקום. כל אלה הם חוויות שיש להם התחלה ויש להם סוף. אז למה מתרגלים? כל המסורות ייתנו לכם את אותה תשובה, כל המסורות הבודיסטיות ייתנו לכם את אותה תשובה. אנחנו מתרגלים בשביל לשחרר את המיינד, את התודעה מלאחז, מיחזות, מהצמדות. אנחנו מתרגלים כדי לא להצמד. במילים של צ'ארס, מי שמכיר את צ'ארס, ultimate reality is the reality of non-grasping. ובהתאמה, להיאחז, הוא אומר, זה כלא. להיאחז זה bondage, זה דוקה. אז בעצם ההנחיות של מה לעשות ואיך לתרגל היו יכולות להיות מאוד פשוטות. לשבת עם מה שיש, שבו עם מה שיש, ואל תאחזו, רגע אחרי רגע. ולמעשה, מתחת כל ההנחיות השונות והמגוונות, והזווית הטיבטית, והזווית הזנית, והזווית הויפאסנה, והזווית הנונדואל, מתחת להכל אפשר להגיד, יש את התשתית הזאת. שבו עם מה שיש, ואל תאחזו, רגע אחרי רגע. זה הכל. אבל זה נשמע פשוט, אבל זה לא פשוט ליישם. קל להגיד, כמו שאומרים. ואני נזכרתי לפני כמה ימים בריטריט זן הראשון שישבתי, נחתה אותו נזירת זן לשעבר, וכשבנו ככה, זה היה לבוא בבדים לבנים ולשבת בשורות, והתיישבנו, ובאופן טבעי הסתכלנו אל הבמה, אליה, בציפייה, להנחיות, להסברים. אז היא הסתכלה אלינו חזרה, ואמרה, כן, מה אתם מסתכלים? זהו. שוב, בזה זה נגמר. זה היה לא פשוט. זה היה אפקטיבי למדי, אבל אנחנו בכל אופן לא בחרנו בדרך הזאת. וגם הבודה לא תמצאת את כל ההנחיות שלו במשפט הזה, אלא הוא פירק לנו לצורות מאוד מתודיות איך לתרגל. ואני רוצה לספר את מה שהבטחתי לפני 3 ימים או יומיים על הסוטרה של בהיה, שבה הוא נותן, גם בה הוא נותן הנחיות איך לתרגל, וזה הנחיות מאוד מסוימות. הסיפור בקצרה זה על איש בשם בהיה שחי בדרום הודו בזמנו של הבודה, והוא היה מאוד מפותח רוחנית, ער במידה מסוימת, והוא תהה אם יש מישהו יותר ער ממנו בעולם. ובעולם כוונה להודו, ונודע לו שכן, יש מישהו יותר ער ממנו. זה מישהו שנקרא זה שהתעורר, הבודה, חי בצפון הודו. ובהיה התמלא דחיפות מאוד מאוד גדולה להגיע אל הבודה ולשמוע ממנו את הדרמה. והסיפור מספר שהוא יצא לדרך ללא שהיות, והלך כל הדרך מאוד מאוד מהר, לא השתהה ולא שהה בשום מקום ולא התעכב. ואתם יודעים, מדרום הודו לצפון הודו זה בכל זאת חתיכת מסע, אבל הוא ממש דהר את הדרך הזאת, מאוד מאוד בער לו כבר להגיע אל הבודה ולשמוע מהר מהר את הדרך. וכשהוא הגיע אל הבודה, במקרה יצא ככה שזה היה בדיוק בצהריים, ואתם יודעים, זה הזמן שהנזירים והבודה ללא יוצא מן הכלל יוצאים לסיבוב של אוכל, למקבצים אוכל בקערה שלהם מהכפרים הכפריים, וזו הארוחה היחידה, ואם אתה מפספס את הארוחה הזאת, אז זהו. אז הבודה גילה פה קצת attachment לאוכל שלו, ואמר לבעיה, סליחה, אבל אתה באת עכשיו בדיוק באמצע שאני עומד עכשיו לעשות סיבוב, זה לא מתאים, תבוא מחר. ובאי אמר לו, לא, 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 אני חייב עכשיו, תגיד לי, תלמד אותי את הדרמה. והבודה אמר לו, שוב, לא מתאים עכשיו, תבוא מחר. ובאי אמר לו משהו מאוד יפה. באי אמר לו, אתה יודע, כמו שאני יודע, שאנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה עד מחר. אולי אתה כבר לא תהיה בחיים, אולי אני כבר לא אהיה בחיים. בבקשה, תלמד אותי. הוא כאילו אמר מה שנאמר אז להלל לזקן, תלמד אותי את כל הדרמה על רגל אחת. אז הבודה נעתר. והבודה אמר לו, בהיה, ככה אתה צריך לתרגל. בשמיעה יש רק שמיעה, בראייה יש רק ראייה, בתחושות יש רק תחושות, בהמשגה או בתפיסה יש רק המשגה או תפיסה. ככה אתה צריך לתרגל. ואם ככה תתרגל, אתה לא תהיה כבול על ידי זמן ומרחב. הסיפור מספר שבהיה שמע את זה and he got it. הוא התעורר. כנראה היה ממש על הקצה. כי הנה, אני שמעתי את זה ולא התעוררתי. לא יודעת מה בקשר לכם. ובאמת, הייתה סיבה למה הדחף הזה של בהיה. הוא יצא מהבודה ופגעה בו פרה והוא נהרג. אבל הוא התעורר לפני זה. והרוח שלו חזרה אל הבודה ועם איזשהו שיר שאני אקריא לכם בסוף, שיר מאוד יפה. אז יש, אני מכירה שתי צורות להתייחס אל הסוטרה הזאת. הצורה הראשונה מתייחסת אל ה-teachings, ההנחיות האלה של הבודה, כאל הנחיות לפגוש את הדברים עם מה שנקרא bare attention, עם מודעות ראשונית, נקייה, עם מודעות נטו. והפירוש הזה, ההתייחסות הזאת לסוטרה, התרגום, כשמתייחסים ככה לסוטרה הזאת, אז התרגום, אתם תמצאו את התרגום, התרגום אומר, in the heard, there's only the heard, בנשמע, יש רק הנשמע, בנראה, יש רק הנראה, במה שחשים, יש רק מה שחשים, בנתפס, יש רק הנתפס. והפירוש הזה מכוון אותנו לזה שאנחנו פוגשים את המושאים של התודעה, או את המושאים של החושים שאנחנו פוגשים, כשהעין פוגשת צורה, כשהאוזן פוגשת צליל וכו'. למעשה, מה שהבודה אומר לנו זה שאנחנו לא פוגשים את המושא, שמיעה נגיד. אנחנו לא שומעים צליל. אנחנו שומעים את התרגום שלנו. אנחנו לא רואים צורה. אנחנו רואים את הצורה, את התרגום של הצורה שאנחנו נותנים. ואז למעשה אפשר להגיד שאנחנו לא שומעים צלילים ולא רואים מראות, אלא אנחנו שומעים את עצמנו ורואים את עצמנו. הבודה מפרק את זה, הוא מסביר שאנחנו, שיש קונטקט בין, נאמר, האוזן למושא, לצליל. אז הדבר הראשון, הדימוי שלי ככה מופיע זה שכבות, כמו שכבות גיאולוגיות, או כמו עוגת שכבות. עוגת שכבות נראה לי יותר מתאים פה לריטריט. אולי זה... זה מזכיר לי שפעם הייתי בריטריט, שהמורה כל הזמן השתמש בדוגמאות של פיצה. כל הזמן, פיצה, פיצה, פיצה. זה כמובן היה בארצות הברית. ואיך שהקורס נגמר, שאני לא אוהבת פיצה, מצאתי את עצמי בפיצה פלייס שמה, ופגשתי שם כמובן את כל משתתפי הריטריט. סבלימינל מסג'ס.
ועד גליש הפיצריה שלו.
מה?
ועד גליש הפיצריה שלו.
כן, לא. אז עוגת שכבות. אז השכבה הראשונה זה המפגש המאוד מאוד נקי של האוזן עם המושא, עם הצליל. זה השכבה הראשונה. זה מה שנקרא bare attention. על זה יש, אנחנו, המיינד מופיע ומתחיל לשים עוד שכבות. אז יש את השכבה של הזיהוי, צליל. לא רק מתרחשת שמיעה, אלא צליל, ומה זה הצליל הזה? זה צליל של ציפור, זה צליל של מזגן, זה צליל של שיעול. ועל זה יש כבר את השכבה, על זה יש מפל של המשגות, מחשבות, אסוציאציות, דמיונות, זיכרונות, היחס שלי לזה, אני אוהבת את זה, אני לא אוהבת את זה. וכל המפל הזה גם מייצר אצלי דחייה או אהבה לזה. אם אני מרגישה איזשהו מגע ברגל, נגיד בזמן הישיבה, ואני חושבת שזה פרפר שנחת לי על הרגל ונוגע בי בעדינות, איזו הרגשה נהדרת ואיזו תחושה נעימה. אבל אם אני חושבת שזה נחש, התחושה פתאום לא כזאת נעימה, אבל התחושה היא בדיוק אותה תחושה. מה שצובע או מגדיר, אם זו תחושה שהיא נעימה לי או לא, זה כבר הפרשנות שלי. המיין שנכנס ושם את השכבות הגיאולוגיות. ואני שומעת שיעול, אולי זה יעורר בי, קודם כל יש רק צליל, לפני שאנחנו מתחילים לתת לו כותרת, לתת לו סיכום, צליל של שיעול, צליל של מזגן. צליל של מזגן יכול להיות צליל נורא נורא מפריע, במרכאות, והוא יכול להיות צליל של אלוהים, סוף סוף הם הדליקו את המזגן, איזה כיף. הצליל אותו צליל. אז bare attention זה, זה או מודעות נקייה או ראשונית, זה מודעות ללא התוספות שהמיינד מוסיף למפגש, למפגש הנקי עם המושאים של החושים. זה לפגוש צליל כצליל, מראה כמראה, מחשבה כמחשבה, זאת אומרת כהתרחשות של תהליך מחשבתי. ללא האוברלי שהשכבות הנוספות שהמיינד מוסיף. אז זאת התייחסות אחת לסוטרה הזאת, או פרשנות אחת. פרשנות אחרת היא לפגוש, להתייחס למה שהבודה, להנחיות האלה של הבודה, כאל לפגוש את מה שהחושים מביאים לנו, ללא ההתייחסות של האני. ואתם תראו, בהתייחסות הזאת, התרגומים הם יותר כמו שאמרתי בהתחלה, שבשמיעה יש רק שמיעה, בראייה מתרחשת רק ראייה, בתחושות יש רק תחושות, בהמשגות יש רק המשגות. וההבדל הוא שמה שהוצאנו כאן, מה שהוצאנו מהסיפור זה מי שחווה, מי ששומע, מי ששומעת, מי שרואה. הוצאנו מהסיפור את האני. כריסטופר טיטמוס אומר, אני מניחה שמתוך חוויה אישית, ללא האני והשלי, כל הדברים נחים במנוחה ובשלווה מלאה. ויש עוד סוטרה, אני רק צריכה למצוא אותה, הנה, קלק הסוטה, שבה הבודה, אני לא אתן את כל הרקע, אני אלך ישר לטיצ'ינגס, הוא מדבר אל הנזירים, והוא אומר, נזירים, ככה, התתגתה, התתגתה, ככה הבודה מתייחס, כשהבודה מדבר על עצמו, הוא קורא לעצמו, הוא מדבר בגוף שלישי, התת הגתה, זה שככה. אז כך נזירים התת הגתה, כשיש ראייה, הוא לא יוצר רואה. כשיש שמיעה, הוא לא יוצר שומע. כשיש תחושות, חישה, הוא לא יוצר מי שחש. כשיש תפיסה, הוא לא מייצר מי שממשיג או תופס. ככה נזירים, התתגתה, מאחר שהוא לא משתנה עם כל התופעות שאפשר לראות, לשמוע, לחוש, לתפוס, הוא הוא סאץ', והבודה אומר על עצמו, הוא סאץ', הוא כחות. And I tell you, there's no other such higher or more sublime. אני אומר לכם, אין מקום טוב יותר, מקום במרכאות, להיות בו. אין כך יותר גבוה או יותר נסגר. אז איך אנחנו לא מייצרים רואה, לא מייצרים חושבת, לא מייצרים עושה? אז שוב אנחנו חוזרים להנחיות שהבודה נתן לבהיה. אם נוכל בשמיעה להניח לזה שתהיה רק שמיעה, נוכל בראייה להניח שמתרחשת, להניח להתרחשות של ראייה להתקיים. ולא להוסיף שום דבר נוסף, שום שכבה נוספת, ובמיוחד לא שומע. עכשיו, הדברים האלה קורים נורא מהר. יש צליל, ועם הצליל כבר יש זיהוי. הנה, במקרה. מחיית כף של שתי כפות, לא של אחת. כבר יש, כבר יש ידיעה, זה מחיית כף, זה נעים לי, זה לא נעים לי. אוקיי, זה לא בעיה. אז אנחנו רואים את ההתרחשות של זה, אנחנו רואים שזה מתרחש. זה המאוד, התרחשות מאוד מאוד מהירה, מאוד מאוד אוטומטית, והיא נכללת במודעות שרואה את כל ההתרחשות הזאת, ולא יוצרת ממנה בעיה, וגם לא יוצרת ממנה מישהו שיש לו בעיה. כי הבודה לא יצא נגד התבניות או מסגרות נורמטיביות שיש בהן קונבנציה. הוא לא יצא נגד, כמו שאומרים, גם הבודה שקראו בשמו הוא ענה. הוא לא יצא נגד להשתמש במילים אני, אתה, עץ, בית, מכונית. מי שישב קורסים של גואנקה, אז מכיר, גואנקה מספר שם סיפור נורא נחמד, שבא איזה נזיר בודיסטי להתייעץ איתו, מאיזושהי מסורת אחרת. והנזיר התחיל לספר לו, גואנקה אומר לו, המנזר שלך, המנזר שלך, וגואנקה אומר, אין לי מנזר, על מה הוא מדבר? אין לי מנזר. והוא ממשיך להגיד, המנזר שלך, ואז הוא אומר, הפיל שלך, your elephant, אין לי, על מה הוא מדבר? ואז הבין שהנזיר הזה שייך למסורת שבה אסור להגיד אני. אז במקום להגיד אני, אומרים אתה או שלך. כמובן, האבסורדיות המופרכת של שימוש במילה תמימה שלא עשתה רע לאף אחד, וכמה האחזות יכולה להיות שם, כמות שמשתמשים במילה שלך ואתה. אז הבודה לא יצא כנגד, כמו שהזכרתי שלשום, הוא אמר, יש שלושה אופנים שבהם משתמשים במילה אני. אחד מהם מתוך, אופן אחד הוא מתוך בלבול, אופן אחד הוא מתוך גאווה, אופן אחד הוא פשוט קונבנציה. בשביל לא לעשות שמיניות באוויר, בשביל להימנע מלהגיד את המילה. אז ההזמנה היא להבדיל בין שימוש בקונבנציה ובין האמת. כשאנחנו פועלים, יש פעולה. מתרחשת פעולה, אבל אנחנו נוטים מתוך הרגל, מתוך הבנה שגויה, הדרמה אומרת לנו. אנחנו נוטים מתוך הפעולה לייצר את זה שעושה, או את זה שעושה. כשאנחנו חושבים, אנחנו נוטים לייצר את זו שחושבת. ולמעשה מה שמתרחש זו פעולה, או מתרחשת חשיבה. הפעולה לא יצרה את העושה, המחשבה יצרה אותו. נאמר בפעולה של נתינה, של נדיבות. הפעולה של הנתינה לא יצרה את הנותן. מחשבה שלאחר מעשה יצרה אותו. המחשבה אחרי הנתינה, המחשבה באה ויוצרת אני עצמי נותן. ולרוב זה גם בא יחד עם אני נותנת נדיבה, או אני נותנת קמצנית. אנחנו כבר גם מדביקים לזה עוד שכבה, זה כבר הגענו כבר לקצפת. אבל לעני, לעצמי, אין שום כוח לעשות, לחשוב, לראות, לשמוע. העני זה קונספט. מודעות רואה, שומעת. נגרג'ונה, שסטיבן הזכיר, ההוגה הבודיסטי אולי הכי חשוב, הכי מפורסם אחרי הבודה מהמאה השנייה, אז הוא אומר ככה. זה באנגלית. Seeing reveals a seer who is neither detached nor undetached from seeing. How could you see? And what would you see in the absence of a seer? איך אפשר לראות ומה אפשר לראות בהיעדרו של רואה? על הליכה, על הפעולה של הליכה, הוא אומר, These moving feet reveal a walker. הרגליים הנאות האלה חושפות הולך. But did not start him or her on their way. There was no walker prior to departure. לפני שהתחלנו ללכת, לא היה הולך. Who was going there? Who was going where? בואו ננסה רגע להדגיע את זה. סתם כאבו לי קצת רגליים, אז רציתי להתרתח. אוקיי. אני אתחיל ללכת. הוא אומר, prior to walking. איפה ההולך? אוקיי, כרגע. איפה ההולכת? איפה ההולכת? איפה ההולכת? איפה ההולכת? עכשיו אני עומדת? איפה ההולכת? וגם הולכת, חושבת אל איזה שהן כותרות, איזשהו סיכום נוח. אבל אם אנחנו מנסים לפרק, ניקח נגיד כאן, אותנו יושבים כאן באולם המדיטציה. אם אנחנו מורידים את הכותרת של ההתרחשות, אז שהיא דבר נוח, במקום שאני אגיד כל פעם מחדש חמשת הסקנדות וארבע אלמנטים שמחזקים ביחד בהיצמדות, אני קוראת להם סנדיה, במקום זה אני אומרת אני. זה באמת הרבה יותר נוח. אבל אם אנחנו בודקים מה באמת מתרחש כאן, אז קודם כל הנה אנחנו יושבים באולם מדיטציה. סוף הקורס. מחרתיים, זה הגיע נורא מהר, בגלל שרק התחלנו. בסוף הקורס יוציאו מפה את המחצלות ואת הקריות. איפה יהיה עולם, לאן ייעלם עולם המדיטציה? ועכשיו, כאן בחדר, יש מתרגלים ומתרגלות, מקשיבים לשיחה דרמה, שתצאו מכאן ותלכו לשתות כוס תה או תלכו לישון, תעשו מקלחת. איפה יהיה המתרגל? איפה תהיה המתרגלת? וגם השיחה דרמה, אני יושבת כאן על מסגרת של עץ בברזל, שבהתאם לתפקיד שלה קוראים לה מיטה או במה, ואני מבטאת הברות, מוציאה צלילים, קולות מהפה. אה, אה, אי. והצלילים האלה חוברים ביחד להברות מוכרות והופולי בעלות משמעות ויוצרים דיבור. אז יש כאן התרחשות של דיבור ושל שמיעה. אבל איפה כאן המורה לדרמה? איפה כאן השיחת דרמה? ג'וזף גולדסטין, בריטריט שהיה כאן השנה בישראל לראשונה, אמר, ברגע שיש, שמופיע האני, מופיעה דואליות. וכשמפרקים קצת את המבנים, אני רוצה להקריא לכם, סליחה שאני מצטטת את עצמי, משהו שכתבתי לפני כמה זמן שהופיע בעלון של תובנה. המחשבה הראשונה שמופיעה לפני שאני פוקחת עיניים היא מחשבה של אני. ועם המחשבה הראשונה מופיעים המבנים כולם. מופיעים אני והעולם. אחר כך במשך כל היום, כל רגע ורגע, מופיעים המבנים שוב עם המחשבה הראשונה וקורסים או נעלמים או מתפוגגים עם העלמותה. ומופיעים שוב עם המחשבה הראשונה. כל מחשבה היא מחשבה ראשונה. כל חוויה היא חוויה ראשונה. כל רגע הוא רגע בראשיתי. אין דבר אחר. שום דבר לא יכול להתחיל שוב מההתחלה, כי הוא מעולם לא המשיך לשום מקום. הוא מתרחש, מתהווה, חדש, טרי, חד פעמי, ברגע הזה. וברגע הזה. וברגע הזה. הווה נצחי. למעשה גם ההווה הוא אשליה. אנחנו יושבים על קצה חודה של מחט, ומה שאנחנו קוראים לו רגע ההווה הוא פיקציה. כמו הנקודה הגיאומטרית. אני לא מספיקה לומר, אך, שב, והופ, הוא הפך לעבר. לפעמים אפשר לראות בסלואו מושן את התהליך הזה קורה. קריסת והופעת המבנים, הפנימיים והחיצוניים כביכול, שאינם לא פנימיים ולא חיצוניים, כי אין פנימי וחיצוני, אפשר לראות אותם קורסים ומופיעים, ואיתם מופיעים העולם והזמן ואני. אלה הם המבנים שהעצמי יוצר בדי עמל כדי לעשות סדר וארגון בעולם, כדי למעשה לברוא, לכונן ולשמר את העולם הזה ואת עצמו. יש לפעמים רגעים או פרקי זמן שבהם המבנים הרגילים, המוכרים, מתפוגגים קצת, מתרופפים, מאבדים את אחיזתם. החוויה שלי זה קורה בעיקר בריטריטים, אבל לפעמים זה עשוי לקרות בזמן עשיית אהבה, או בתוך המים בים, או במרחבי המדבר או בטבע, או בהקשבה למוזיקה או בשעת משחק, בכל אותם רגעים נדירים יותר או פחות, שבהם המבנים הרגילים מתמוטטים, מה שנחשף מתחתן הוא רגע נטול זמן ומרחב, בראשיתי לנצח, מלא אנרגיה שמחה. אני רוצה לסיים עם כמה ציטוטים, די הרבה, רק מה שנספיק. ציטוט של ניסרגדאטה המהר"ש שאומר, האישיות אינה אלא תוצאה של אי הבנה. במציאות אין כלל אישיות. רגשות, מחשבות ופעולות חולפות בתהלוכה אינסופית מול עיני המתבונן או המתבוננת, מותירים עקבות במוח ויוצרים אשליה של רצף. השתקפות המתבונן במיינד יוצרת את תחושת האני, והאישיות רוכשת לה קיום עצמאי לכאורה. עוד הוא אומר, הבינו שמי שאתם הוא רחוק מכל דבר שניתן להצביע עליו כעל זה או ההוא. אינכם בני השגה על ידי חוויה חושית או תבנית מילולית כלשהי. הפנו להן עורף. סרבו להתחזות. סיפור מהמסורת ההודית, האדווייטה. החכם ריבו ביקש להעניק לתלמידו נידאגה את החוויה הישירה של אישניות, שלאורה העצמי ואלוהים נתפסים כמהות אחת, אך למרות כל מאמציו לא הפנים התלמיד את ההוראה ושב לעירו. החכם ריבו, שאהב את תלמידו כבנו, בא מדי פעם לבקרו כדי לראות עד כמה התקדם בדרכו הרוחנית. לעתים היה עוטה על עצמו זהויות שונות כדי שהתלמיד לא יכיר אותו. פעם אחת התחפש לכפרי פשוט ומצא את נידאגה צופה בעניין רב בתהלוכה מלכותית. מה קורה פה? פנה הכפרי אל תלמידו. המלך עובר בראש התהלוכה, ענה לו התלמיד. המלך? המלך עובר בראש התהלוכה? אך איפה המלך? שם על הפיל, הצביע נידאגה. אה כן, אני רואה את השניים. אך מי מהם המלך ומי הפיל? האין לך עיניים בראשך? הרי ברור לכל שהאיש שם למעלה הוא המלך, והחיה שם למטה היא הפיל. מה הטעם לדבר עם איש כמוך? אוי, אל תהיה חסר סבלנות כלפי בור כמוני, התחנן הכפרי. הסבר לי בבקשה, למה אתה מתכוון כשאתה אומר למעלה? ולמה אתה מתכוון כשאתה אומר למטה? נידאגה החל לאבד את סבלנותו והתפרץ עליו. הרי לפני רגע הראיתי לך את המלך והפיל, האחד למטה, השני למטה. אם אינך מבין מה שאומרים לך, תתכופף והראה לך. הכפרי התכופף, נידאגה טיפס וכשב על כתפיו. עכשיו אתה תופס? אני למעלה, כמו המלך, אתה למטה, כמו הפיל. לא, עדיין לא. אתה למעלה כמו המלך ואני למטה כמו הפיל. למעלה המלך, למטה פיל. עד כאן הבנתי. אבל למה אתה מתכוון כשאתה אומר אני ואתה? נידאגה נותר ללא מענה. לפתע תפס לאדמה, נגע בכפות רגליו של מורהו ואמר לו, מי אם לא החכם ריבו, האוהב והאהוב, יעשה הכל כדי לטהר את הכרתי ממושגים כוזבים. ולפני שאני אקריא לכם מה שהבטחתי, השיר שבהיה כתב אחרי שהוא עבר לעולם אחר, אני רוצה להקריא לכם שיר שאני מוצאת אותו לא דואלי, אולי גם אתם תמצאו, של מורה בן זמננו שנקרא ליאונרד כהן. נקריא אותו באנגלית ואחר כך בעברית. If it be your will. If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that a voice be true, from this broken hill I will sing to you. From this broken hill, all your praises they shall ring, if it be your will to let me sing. From this broken hill, all your praises they shall sing, if it be your will to let me sing. If it be your will, if there is a choice, let the rivers fill, let the hills rejoice, let your mercy spill on all these burning hearts in hell. If it be your will to make them well, and draw us near and bind us tight, all your children here in the rags of light. In our rags of light, all dressed to kill. And end this night, if it be your will. אם יהיה זה רצונך, לא אדבר עוד לעולם. וקולי ידום. כמו שכבר נדם, לא אדבר עוד לעולם, אשמע רק לקולך, עד אשר תקרא בשמי, אם יהיה זה רצונך. אם יהיה זה רצונך, שקולי יהיה אמת, ממרומי גבעה אשיר לך כעת, מגבעה שבורה, כל שבחיך יהדהד. אם יהיה זה רצונך שלפניך אדבר. ואם יהיה זה רצונך, אם ישנה בחירה, נהרות ירקדו, גבעות יעלוזו, כשרחמך ישפכו על לבבות נשרפים בשאול. אם יהיה זה רצונך להיטיב עם כל. עשה אותנו קרובים ועקוד בחוזקה. כל ילדיך כאן עומדים מולך. עומדים מולך בסמרטוטי אור, שלבשנו לכבודך. את הלילה תאיר, אם יהיה זה רצונך. והשיר שמסיים את הסוטרה של בהיה. היכן שלמים, לאדמה, לאש ולרוח אין אחיזה. שם כוכבים לא זורחים, השמש לא נראית, הירח לא מופיע, חשיכה לא נמצאת. וכשהחכמים המתרגלים והחכמות המתרגלות דרך תבונה יודעים כל זאת בעצמם, אז מצורה והמשגה, מעונג ומכאב, הם משוחררים. בואו, בלי צורך לזוז, כשאתם בדיוק כפי שאתם ברגע זה, בלי לשנות תנוחה, בואו נשב כמה רגעים ונעשה מדיטציה ביחד.